every Friday on the farm. It's rabbit pie day, so every Friday that ever comes along, I get up early and sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, 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 run. Run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני איתם שפירה ואיתי כתמיד.
אריאל שמיר, עוד לפני שסיימת את המשפט.
למי שלא מכיר.
אני לא יודע למה.
לא יודע, גם לא יודע למה, למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, בכל שבוע אני מתחיל משפט ויד מסיים אותו לפני שאני מסיים אותו. וחוץ מזה אנחנו מדברים על סרטים. סנדוויצ'ס. כן, וחוץ מזה אנחנו מדברים על סרטים. בכל שבוע אנחנו בוחרים סרט אחד שהוא חדש, סרט אחד שהוא ישן / קלאסי, ואז אנחנו מדברים עליהם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
זאת אומרת, כל סרט בנפרד ושניהם ביחד, זה לא שכל אחד מאיתנו מדבר בנפרד על סרט, לפעמים זה מרגיש ככה.
אנחנו צריכים לעשות את זה פעם,
ולחבר את זה. אני אקליט בבית, אני אשלח לך, תחבר ונראה מה יוצא, ואנחנו גם לא נסכים מראש על סרטים.
סרטים, כן. אני אדבר על לורנס ישרה, ואתה תדבר על סרט של בגס בני שנמשך רבע שעה, זה יהיה פודקאסט מאוד מאוזן.
האמת, סביר אני חושב שבשניהם יש בערך אותה כמות עלילה.
פרקים קודמים אפשר למצוא בכל מיני מקומות, אנחנו מעלים כל שבוע בכל יום חמישי פרק לדף שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. את הפרקים אפשר למצוא דרך internetarchive.org ודרך iCast.
כן.
כן, פשוט חפשו שם שורה שנייה באמצע, ולכל החמיד יש בלוג.
בלוג.
כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק, ואתה באלילון.נט.
אלילון.נט, שגם לו יש עמוד פייסבוק, ואפילו עמוד הטוויטר.
אהה.
כן.
אתה מצייץ?
לעיתים מאוד רחוקות, אבל יש לו עמוד טוויטר שכתוב בו אלילון.
האם צייצת היום?
לא, צייצתי שלשום.
האם אתה מצייץ כשעולה פרק חדש?
כן.
זה חשוב.
אוקיי.
השאר לא חשוב, לא אכפת לי מה אתה עושה שם. לאף אחד לא אכפת איזה במבה אכלת.
לפני שנגיע לסרט של השבוע, יש לנו את ההזרה הקבועה שלנו, אביעד?
ההזרה הקבועה היא שיהיו ספוילרים, כי אנחנו מדברים פה על פרטי עלילה די מתקדמים. ומה לעשות, אנחנו צריכים משהו למלא פה שעה וקצת.
אוקיי, אז נעבור לסרט הראשון לשבוע.
יאללה.
אנחנו הולכים לדבר על...
So you guys coming up from the city?
Yeah, we're just heading up for the weekend.
Can I see your license, please?
He wasn't driving.
I didn't ask who was driving, I asked to see his ID.
Call me Dean and you're hungry, my man.
So how long has this been going on, this thing?
We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go.
Do you smoke in front of my daughter?
I'm gonna quit.
She'd take care of that for you.
How?
Hypnosis.
I'm good, actually.
Are you ready for this?
I'm back in the beat.
So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb.
But it's cool.
Bro, how you not scared of this, man?
Couldn't see another brother around here.
תברח.
אוקיי.
באמת. באמת. אפילו בסקרים
מובי, זה היה עובד גם אם היית אומר את השם המקורי קודם.
כן, הידוע בלעז בשם Get Out.
אני רוצה לומר שהתרגום לא נכון, אבל הוא די מדויק.
כאילו?
הדבר היחיד שמפריע לי זה שהוא לא נכון תחבירית. ברח, פשוט ברח, הרבה יותר קל.
זה נשמע כמו קיצור לברחש.
שמים סימן קריאה בסוף, שידעו שזה ציווי.
בכל אופן, סרטו של... הבמאי ג'ורדן פיל.
סרטו הראשון.
שגם כתב את התסריט. אני חושב, אני חושב שהוא היה אחד מהבמאים של קיאנו שנה שעברה.
לא, הוא לא היה מהבמאים, הוא כן שתהיה בכתיבה.
הוא היה כותב ושחקן.
כן.
ג'ורדן פיל מוכר בעיקר כקומיקאי.
הוא מוכר בתור הפיל מתוך קי אנד פיל.
בכל אופן, הוא ידוע בעיקר כמבצע קומדיה וככותב קומי. הסרט הקודם שבו הוא השתתף שנה שעברה היה כאמור קיאנו שהוא...
על שחקן אמריקאי, לבנוני, סיני, שחושב שהוא סמוראי, אבל בעצם הוא גם ג'ון וויק.
לא, זה סרט על שני אנשים שמחפשים את החתול הנמלט שלהם ונתקלים בעסקת סמים. זה קומדיה לא כל כך מצחיקה.
אז זה ממש קומדיה. אני לא ראיתי את קיאנו את הסרט.
אני כן, לא. בכל אופן, Get Out, שג'ורדן פיל יהיה וגם כתב, ובסרט משחקים דניאל קלויה, אליסון וויליאמס, ברדלי וייטפורד, קת'רין קינר, קינר? אני פעם לא זוכר כבר.
קינר.
קלב לנדרי ג'ונס, ליל ריי האורי, בטי גבריאל, מרקוס אנדרסון, לקית' סטנפילד, זה נשמע מוזר, מצטער כאילו
לקית'. אחד השחקנים האהובים עליי, סטיבן רוט.
באמת?
הוא מומחה בתפקידים קטנים, אבל אני מאוד אוהב אותו בהם.
אוקיי, ואריקה אלכסנדר.
כן.
תפקיד צרצר.
ואגב, דניאל קלויה, כמו הרבה מאוד שחקנים... אפרו-אמריקאים בסרטים בזמן האחרון, הוא בכלל בריטי. יש איזה מין...
כאילו, פשוט, אז הוא לא, כזה, הוא לא זהו. אפרו-אמריקאי.
זהו, יש איזה גל של פלישה של שחקנים בריטים שמגלמים אפרו-אמריקאים בקולנוע.
זה מאז הסמויה, אני חושב. זה כולם אמרו כזה, אתה יודע מי יכול לעשות אפרו-אמריקאי יותר טוב מאפרו-אמריקאי? אפרו-בריטי.
כן.
שנראה לי רובם דווקא ממוצא...
אידריס אלבה, כאילו, הוא עשה את זה. הוא בגללו...
אני לא מומחה לגיאופוליטיקה בריטית, למיטב ידיעתי, אבל שם רוב ה... אנשים שחורי האור, הם דווקא ממוצא קריבי בעיקר, ופחות מאפריקה.
כל מיני.
אבל זה פחות.
בכל אופן. אתה חושב שהם הגיעו לקריבים?
בכל אופן. העלילה של הסרט היא כזאת. קריס וושינגטון הוא צלם. צלם אומנותי, לא צלם עיתון כזה.
כן, הוא חובב כזה, עם שאיפות.
כן, כנראה יש לו, לא, היה לו כבר תצוגות בגלריה.
לא נחשב.
הוא צלם, והוא והחברה שלו, רוז, מחליטים לנסוע ביחד לבית של ההורים שלה שנמצא בדרום הרחוק, במין כזה יישוב מבודד, זה פחות או יותר חבילה עצמאית כזאת.
ובדרום הרחוק אתה מתכוון אפסטייט ניו יורק או משהו כזה.
לא, הם נוסעים שעות על גבי שעות על גבי שעות, לא?
ארצות הברית די גדולה.
כן. באמת לא אומרים בדיוק איפה זה.
אם אפשר לחזור משם עם אובר, זה לא כזה רחוק.
בכל אופן, הם נוסעים לבית של ההורים שלה שנמצא במין כזה חווה מבודדת. אפשר לומר.
בלב היער.
כן, והוא קצת מודאג כי הוא שחור, היא לבנה, ההורים שלה לבנים, הוא דואג.
ודונלד טראמפ הוא הנשיא, אז כאילו משהו לא בסדר בעולם הזה.
והוא מאוד מאוד מודאג מאיך הם התנהגו אליו, איך זה להיות משהו מניח יהיה הבחור השחור היחיד.
כן, היא גם לא סיפרה להם מראש. אנחנו נגיע לעניינים האלה.
אגב, עלילת משנה מאוד חשובה, יש לו כלב, והכלב הזה לא יכול להישאר לבד, ולכן הוא משאיר אותו בצד עם...
עם רוד. הוא?
כן?
רוד, החבר שלו שעובד כן, ב-TSA,
כן.
או אני צריך לומר TS motherfucking A.
כן, זה יהיה חשוב אחר כך, וכשהוא מגיע...
זה עשה להם יופי של פרסומת.
כן. הם צריכים כל תמיכה אפשרית, כולם...
כי הם לא עושים שום דבר במציאות.
לא, הם עושים, הם מעכבים אותך בטיסה, הם מחכים לך בתא מטען, הם מטרידים אותך מינית. ה-TSA זה כרגע הדבר השני הכי פחות פופולרי כשזה מגיע לקווי תעופה אחרי יונייטד.
כן.
זה כאילו, ויונייטד היו צריכים לעבוד קשה כדי להוריד אותם מהמקום הראשון.
אבל הם בהחלט השתדלו.
כל הכבוד יונייטד.
כן, אז רון נשאר לשמור על הכלב.
והשניים נוסעים לבית הכפרי הזה. וכן, אכן, כמו שאפשר לצפות מהעובדה שזה סרט בז'אנר האימה, האווירה מיד מתחילה להיות מאוד מאוד מטרידה.
אנחנו יודעים מראש שזה אימה, זה לא מהסרטים האלה שמתחילים בצורה אחת ואז פתאום משתנים. כל הזמן נרמז לנו שזה סרט אימה, כולל סצנת פתיחה שמראה בחור שחור אחר לגמרי שנחטף.
באמצע הפרברים, וכמובן המוזיקה פתיחה של הכתוביות היא מין כזה דרומי כזה על רקע צמרות עצים.
כמו כן, כשהם בדרך לבית של ההורים הם פוגעים באייל.
צבי, לא?
לא, אייל.
זה היה אייל?
אייל.
אוקיי.
האמת שזו איילה, כי זו נקבה.
חשוב לדעת. האמת, כן, כי זה חשוב מאוד שזאת איילה, כי זה מתקשר למטאפורה אחרת בסרט, אבל whatever. קריס מאוד מאוד מודאג ככל שהמשפחה הזאת מתנהגת באופן יותר ויותר ביזרי, ובשלב מסוים של, הייתי אומר פרנויה, אבל זה מוצדק לחלוטין, זה לא באמת פרנויה,
בהתחלה הם נראים פשוט כאילו הם יותר מדי משתדלים למצוא חלק.
הם נסים יותר מדי פוליטיקלי קורקט כזה, הצבעתי לאובמה פעמיים והייתי מצביע פעם שלישית אם היה אפשר.
כן, מאוד כזה, אנחנו לגמרי בסדר, לא אכפת לנו שאתה שחור, לגמרי במקרה כל האנשים שעובדים עבורנו הם שחורים, אבל
לא, זה לא במקרה, משפחה, אנחנו רוצים לתת להם תעסוקה, אנחנו לא יכולים לראות אותם בעבודה.
כמו משפחה בשבילנו, כל מיני דברים כאלה.
אני מצטער עם משהו שאמרתי, לי ואת המורשת שלך.
כן. מאיפה אתה? לונדון. לא נורא? אוקיי.
אבל כן, הוא מתחיל להרגיש שמשהו מאוד מאוד לא בסדר, והוא אומר לרוז בוא נברח, ו... מסתבר שכל המשפחה ביחד הם חלק מקאט, שמה שהם עושים זה הם חוטפים אנשים, בעיקר אפרו-אמריקאים, נרמז לנו שיכול להיות גם אחרים, אבל הם מעדיפים אפרו-אמריקאים.
כל הדוגמאות שמובאות לנו.
כן, ומעבירים את המוח שלהם באמצעות הליך, באמצעות ניתוח רדיקלי, מעבירים את המוח שלהם מגוף לבן חולה וזקן, החברים הזקנים יותר של הקאט הזאתי, לגוף אפרו-אמריקאי צעיר ובריא, ומשתמשים ביכולות ההיפנוטיות של, איך קוראים לו?
של
מיסי.
אימא של רוז.
של אימא של רוז, כדי לדכא את מעט האישיות המקורית שאולי עוד נשארה בגוף.
היא פסיכולוגית שפיתחה טכניקת היפנות פורצת דרך. היא יכולה להשתמש בזה כדי, נגיד, לגמור אנשים מרגלים רעים כמו אישון.
תוך שעה.
כן, מאוד מאוד מוצלחת. אבל היא גם יכולה להשתמש בזה כדי לגרום לאנשים להפוך לבובות חסרות שליטה עצמית.
היא יכולה לגרום להם להרגיש לרגע כאילו הם בקטעים המאוחרים באינטרסטלר, זה מאוד לא נעים, הם כזה, לא נעים, זה עוד לא נגמר, זה כזה, אתה מרחף בשום כלום, אתה כזה, אתה רוצה ללכת לשירותים.
אוקיי, אוקיי, זה היה סרט ארוך, אנחנו יודעים.
כאילו אינטרסטלר, לא גטאוט. גטאוט הוא סרט יחסית קצר, 104 דקות, סטארטים שלהם קצר, הוא גם סרט מאוד מאוד מצליח, כלכלית וביקורתית, 4.5 מיליון דולר תקציב, כמעט 200 מיליון דולר, והיד עוד נטויה, מה שנקרא.
כן, זאת, הוא בקולנוע נמצא כבר בערך חודשיים.
בארצות הברית.
בארצות הברית, אלינו הגיע עכשיו.
לא פאק בכל העולם, כן.
זאת, יש לו עוד פוטנציאל. ועוד פעם, זה לא שג'ורדן פיל הוא במאי עם הרבה ניסיון שאנחנו יכולים לומר, כן, הוא יודע תמיד למצוא את הקהל. זה, על הסרט הראשון שלו יצא לו משהו ממש מצליח.
והמבקרים משתגעים על גט אאוט.
כן, רובם.
המבקרים שלא נמצאים בחדר הזה, ושמם לא מתחיל באלף, נגמר בוויעד שמיר, משתגעים על הסרט הזה. היה במשך הרבה מאוד זמן 100% ברוטן טומטוס, עד כמה שזה לא המדד המושלם.
כן, אנחנו עוד מעט ניכנס למה בדיוק, אנחנו לא לגמרי תמימי דעים.
אנחנו מאוד לא תמימי דעים, אני לא תמים, אתה בכלל לא תמים.
אתה לא תמים, לי אין דעים.
יפה. אוקיי, דעתי על גט אאוט. גט אאוט הוא אחלה סרט, הוא באמת סרט אימה נהדר, מצוין ומותח ומעורר מחשבה אפילו, עם קליימקס לא משהו בעליל.
מאיזו נקודה אתה מחשיב את הקליימקס? מהרגע שהוא מנסה לברוח?
מהרגע שהוא שם את חוסם לעצמו את האוזניים כדי שההיפנוזה לא תעבוד עליו, כאילו...
אמרנו שיהיו ספיילרים אז מן סתם?
כאילו כשאחרי שלוכנים אותו, אחרי שלוכנים אותו ומכינים אותו לתהליך, ומתחילים כבר להכין את החדר ניתוח, והוא מצליח להשתחרר מהכיסא ומתחיל להרוג את בני המשפחה בניסיון לברוח, כן?
כן, תמיד עושים את זה בסרטים האלה.
זה הרגיש, אתה יודע, כשזה כבר הגיע, זה היה, וואו, זה מאוד זריז. כן. והוא גם פתאום נהפך מבחור של...
הוא נהיה בלק פנטר. הגיבור על, אני מתכוון.
לא, הוא נהיה קצת פתאום...
הוא רץ על כביש ומחסה אנשים.
כן, הוא נהיה יותר מדי מהר, כאילו, אתה יודע, מכונת הרג משוכללת.
זו בעיה שיש לי עם הרבה מאוד סרטים, במיוחד בשנים האחרונות, אני לא אכנס לשמות, כי כל אחד מהם זה יהיה ספוילר, אבל זה משהו שפשוט נראה כאילו במאים בזמן האחרון מאוד רוצים לעשות אותו, להציג את היכולות הקרביות של הדמות הראשית.
זה לא שהוא נהיה קרב, זה פשוט, זה לא שהוא פתאום שולף אמנויות לחימה, או מתחיל לצלוף בכולם, הוא לא נהיה גיבור של טייקן או משהו כזה, או של טייקן, משחקי המכות, אבל זה כן מרגיש כאילו מתעלם מכאבים מהר מדי, אתה יודע, אנדרנלין בדם או לא אנדרנלין בדם, בשלב מסוים דוקרים אותו במשך זמן די ארוך, כאילו הסכין נמצא בתוך הגוף שלו והוא כזה ממשיך להילחם.
אוף, זה מעצבן.
ועושה פרצופים, עושה פרצופים מוזרים, למשל שוורצנגר בקליימקס של קומנדו.
אוקיי, כששוורצנגר עושה את זה, זה מתאים כי...
כי הוא שוורצנגר?
כי כל הדמות בנויה סביב זה שהוא טיפוס מאוד כזה גדול מהחיים, מאוד חזק יותר מהאדם, חזק יותר מהאדם, הוא מסוגל לשרוד את כל הסכנות, בגלל זה רואים את הסרטים ההם עם שוורצנגר, את הסרטים, את סרטי השנים. כשזה מגיע לסרט אימה, שהדמות הראשית בו היא פשוט בחור די ממוצע, די נורמלי, אז זה באמת ככה בא בלי, בלי שום מחנה מראש.
זה גם, יש, אוקיי. הביקורת לתתלת אותי לחזור לאמצע, למרות שאמרתי שהבעיה היחידה שלי עם הסרט.
החלטה שלי צריך להגיע לאמצע.
הבעיה העיקרית שלי עם הסרט זה הסוף. כי זה משהו מאוד מעניין. אחת הסיבות שהסוף מרגיש כל כך מוזר זה שאנחנו מגלים כאמור שהאנשים השחורים האחרים שנמצאים בבית הם בעצם המוחות של קרובי משפחה זקנים שהוכנסו בכוח לגוף של אנשים צעירים. בשלב מסוים הוא דורס את אחת המשרתות שם. ואחרי ש... וכשהוא עומד אחרי שהוא עומד להשמת הבריחה שלו מהבית, הוא עוצר וחוזר לקחת אותה, כי מתחילת הסרט חזרנו לרעיון שכשהוא היה ילד, אחת הטראומות
שהוא בקטע עם האיילה בהתחלה,
כן, אחת הטראומות שיש לו זה העובדה שאימא שלו נהרגה והוא לא עשה כלום, הוא לא היה שם באותו זמן, אבל הוא משוכנע שאם הוא היה מתקשר למשטרה במקום לשבת בבית ולא לעשות כלום, אם הוא היה אומר אימא שלי נהדרת אחרי 12 שעות במקום אחרי 24 שעות, אולי מישהו היה מוצא אותה, אולי מישהו היה מציל אותה.
לא סתם נהרגה, היא נהרגה בתאונת פגע וברח, שזה זה מאוד משמעותי, כי נראה שלא אכפת לו להשאיר אנשים למות בצורה אחרת. אבל ספציפית כשהוא פוגע במישהי עם רכב, מאוד קשה לו עם זה, בגלל זה בהתחלה...
מישהי שיכולה להיות אימא שלו כנראה מבחינת הגיל אולי?
לא, האמת שלא.
היא מוצגת בתור אישה מבוגרת יותר.
כן, אבל בדקתי לגבי השחקנית. לא כתוב מה הגיל שלה, אבל היא לא בגיל שהיא יכולה להיות אימא שלו.
הוליווד. מה שאני מנסה להגיד, הוא מחליט להחזיר אותה לתוך האוטו, למרות שבשלב הזה כבר אמור להיות ברור לו לחלוטין שכל האנשים האלה הם לא באמת כאילו...
בשלב הזה עדיין יש לו את התחושה שהוא אולי יכול להציל אותם. שאולי בעצם כל האנשים שהם לא מהמשפחה של רוז, הם בעצם אולי שבועים שם והוא יכול לקחת אותם משם ולהציל אותם.
זה מנסה להציג אבל כאילו את הרעיון של, כן, הוא מתגבר על הטראומה שלו, והדרך שלו להתגבר על הטראומה הספית זה להבין ש, כן, יש אנשים שצריך להשאיר למות בצד הדרך.
כן, אחלה לקח.
כאילו, יש אנשים שצריך להשאיר למות בצד הדרך, חברי קאט שמנסים להרוג אותך זה כנראה אחד, אני פשוט מוזר שתעצור ללמוד את הלקח הזה.
אוקיי, זה מצחיק שאני דווקא שאת מגן על הקטע הזה ולא אתה, אבל...
לא, כי אולי זה הקטע שפחות מפריע לך, יש לך קטעים אחרים שהפריעים לך,
כמו שער הסרט. אני חושב שזה כן קטע שהפריע, שהוא כן סוף סוף נתן סיבה לזה שכל הזמן מראים לנו את הטראומות שלו, כל הזמן מסבירים לנו על זה, כי זה חוזר שוב ושוב בסרט בלי שזה מוביל לאנשהו, ורק בסוף זה כן מוביל לזה שהוא פוגע בטעות בעוזרת שלהם, אני לא יכול לומר משרתת כי היא לא ממש,
כאילו,
היא די בת בית שם.
זה בכוונה משחק על הרעיון הזה, כן. של ההבדל בין עובדת למשרתת לעבד.
כן, היא כמו בת בית, אבל היא לא באותו מעמד כמו שהמשפחה.
כמו שעבדים בקנדילנד, בקנדילנד היו בני בית, בג'אנגו.
קנדילנד זה משחק לוח ממש מאתגר מתברר.
אוקיי. חשוב לך לפרסם את קנדילנד?
אף לא שיחקתי על זה, אני לא יודע, אף לא ראיתי את
המשחק הזה. אז כמה כסף קנדי אתה מקבל?
אין לי מושג איך זה עובד. אתה משחק סוכריה, מה זה? בכל אופן, כשהוא פוגע בטעות המכונית, חשוב לו לקחת אותה, כי זה כן, יש לנו בנייה לקראת הרגע הזה. כמובן ששנייה אחרי זה מתברר שזו בעצם, היא הסבתא של רוז, שהמוח שלה הושתל בתוך הגוף של, איך קוראים לה דמות? אנחנו כל הזמן מדברים עליה כי אנחנו זוכים. ג'ורג'ינה.
כן.
המוח של הסבתא הושתל בתוך הגוף שלה, שזה כן נעשה בצורה יפה לדעתי מבחינת הגילוי, זה פשוט נורא נורא מהיר. אם היא הייתה חסרת הכרה לזמן מסוים, ואז הוא היה מתרחק והייתה אומרת פתאום, שרפת את הבית שלי, כמו שהיא עושה, אני חושב שזה היה עובד יותר טוב.
הבעיה שלי עם זה שברגע שהציגו לנו את ההליך, ואמרו לנו, אוקיי, הגילוי שזה ספציפית, הסבתא שלה זה, אתה יודע, זה נחמד בתור טוויסט, אבל כאילו, ברור...
כן, זה בא קצת מוכן.
לא, זה ברור לנו ולא שזה לא, היא לא באמת, היא כבר לא אישה אפרו-אמריקאית, היא אחד מחברי הקאט הזאת, היא בגוף הזה.
זה לא רק זה, הרגע שבו הוא מגלה שרוז היא גם חלק מהכנונייה.
כן.
זה כשהוא מגלה בחדר של התמונות שמשום מה התארכה לפתח, שאלה עם כל מיני...
קורבנות
דייטים
קודמים.
דייטים שלהם, כן. שלה נגיד?
קורבנות קודמים שלה. קורבנות,
כן. עכשיו, היא סיפרה לקריס שהוא הבחור השחור הראשון שהיא יוצאת איתו, ושההורים שלה לא יודעים מה המוצא שלו, ואז הוא מגלה בתמונות שהיא יצאה עם די הרבה אנשים שחורים, כולל מי שהפכו לג'ורג'ינה ולגנן שלהם, אני לא בטוח אם זה וולטר.
זה וולטר.
וולטר?
כן.
שהוא בעצם הסבא. המוח שהסבא הושתל בגוף שלו.
זה אגב אחד הקטעים שממש אהבתי בסרט, אבל...
אוקיי.
ספציפית הבחירה הזאת.
אבל העניין הוא ש... הגילוי הוא נעשה על ידי זה שקודם כל שרוז משום מה טורחת לפתח תמונות מפלילות.
כן, אנחנו בשנת 2017, תשמרי אותם בקלאוד או משהו.
כן, לא, גם... את מציינת את התמונות... כאילו... בגלל זה תמונות עירום אחר כך דולפות לרשת, כי אנשים שומרים את התמונות במקומות לא נכון, אז היא
משאירה ראייה. ויקטים בלמינג, יפה מאוד.
לא, בגלל זה הן מתפרסמות, כי אנשים שומרים אותן. וכי מפרסמים אותן, מן הסתם.
גונבים אותן, כן.
אבל היא גם יוצרת ממש ראייה פיזית של זה.
זה כמעט כמו, אני יודע שאתה מקשיב לקרקט פודקאסט, אז יש להם את הבדיחה שם שהם חזרו עליה כמה פעמים של איך הרבה סרטי אימה לא עובדים, אתה עוצר וחושב כאילו על כל העסק מגלת המבט של הבחור הרע, שהוא כנראה עושה דברים רק כדי להביל אותך.
כן.
כזה, עמדת, חיכית מאחוריו שהוא יסגור את זה לתמקרה כדי שתוכל לקפוץ עליו.
כן.
אז פה זה כזה. יכין את הראיות האלה כדי שיוכל למצוא אותם ויהיה לו סיבה להיות עוד יותר קריפט אאוט. למרות שבשלב הזה הוא הסיר שלהם, אין לו לאן לברוח ולמי להתקשר.
עכשיו עוד משהו שאני כן אגיד לטובת גט אאוט.
כן.
זה שהם כן חשבו קצת הדברים האלה. קריס באופן כללי תמיד יכול לעזוב. יש לו מכונית, הם נמצאים די קרוב לכביש, הוא יכול לעזוב, התפקיד של רוז זה בעצם לשכנע אותו להישאר, גם כשהוא מרגיש לא נוח. והוא כן משתדל להשאיר את הטלפון שלו בטעינה, וג'ורג'ינה כל הזמן מוציאה את זה.
או רוז, זה אומר זה כל ה...
או רוז, כן. כאילו, ג'ורג'ינה לוקחת את החיות.
את האשמה, כן.
מישהו מוציא כל הזמן את הטלפון שלו מטעינה, כדי שתיגמר לו סואלה. אז אני כן נותן לסרט קרדיט הזה שחשבו על הדברים האלה, כי באמת בהרבה מאוד סרטים, סרטי אימה, אתה חושב, אם הייתם תורכים לפחות להטעין את הטלפון, כל זה לא היה קורה.
הוא חוזר ומתאין אותו.
כן.
והוא נמצא בקשר עם העולם החיצוני.
זהו, עם רוד, לדיוק, וגם רוד מנסה ללכת למשטרה, כי הוא חושד שקרה משהו, ובמשטרה פשוט לא מאמינים לו, כי מתברר שיש שם את השוטרים הכי גרועים בעולם.
יש שם שוטרים בסרט אימה הטיפוסי שכזה.
הנה בן אדם נעדר, שנעדר לפני חצי שנה, ומצאו אותו עכשיו התנהג מוזר. לפחות תבדקו את זה.
תראה, מאחר הוא מתחיל 5 שניות אחרי זה עם קאט לגנבת מוחות, אם הוא היה פשוט אומר, החבר שלי לא עונה לטלפון, הוא נמצא מבחורה הזאת שכנראה הייתה מעורבת בהדרות של עוד כמה אנשים, הנה הכתובת שלהם, אתם לא צריכים לעשות יותר מדי, כבר עשית עבודה בשבילכם.
כן.
אולי?
עכשיו, האמת שרוד גם, רציתי להגיע לזה קצת יותר מאוחר, אני אגיד כבר עכשיו, הוא הדבר האהוב עליי בסרט, וזה מאוד הפתיע אותי כי הוא כל כך לא קשור.
אני חושב שזה הרעיון.
הוא הקומיק ריליף, אבל כזה שגם באמת עובד מבחינתי. רוב הסרט מתנהל בקצב די איטי, והכל שם רוב הזמן רציני. יש את הרגעים של המבוכה מול הלבנים שמנסים בכוח למצוא חן בעיני השחורים, אבל, וקצת בדיחות קטנות פה ושם, אבל בגדול הסרט הוא רוב הזמן די רציני, והדמות של רוד, שאותו מגלה ליל ריי האורי, הוא שובר את זה בצורה מאוד מיידית. כשיש את הרגע הכי מעניין, אבל גם שהוא לא סתם קומיק ריליף, גם הוא חלק מהעלילה בשעה מסוים. חלק מאוד קריטי בעלילה, כי הוא זה שבעצם מציל את קריס. ואז יש לו את הבדיחה שאני חושב שכולם כמעט בעולם צחקו מזה.
TSA?
כן, פשוט, לא, עוד לפני זה. הוא אוסף את קריס במכונית, קריס חושב שזה אולי המשטרה, ואתה יודע, הוא בחור שחור שהרגע הלג למשפחה הלבנה.
הקלימקס של הסרט זה שהוא עומד מעל רוז, הוא כמעט הרג אותה, אבל לא הצליח ברגע האחרון, כאילו הוא עצר את עצמו ברגע האחרון.
ואז כן.
ואתה יודע, סביבו אנשים לבנים מתים, ואז מכונית מגיעה, וזה נראה עם מורות משטרה.
אני חושב שהוא כן הורג אותה בסוף.
לא, לא, לא.
הוא עוצר ואז הוא חוזר לזה.
לא, אני חושב שהיא נשארת בחיים. בכל אופן, מגיעה משטרה.
אוקיי.
כן, and stops trying, לפי ויקיפדיה. והיא אפילו צועקת כאילו, שאתה יודע, היא חושבת שהמשטרה מגיעה ואומרת, זה מה שיציל אותי, הולכים לראות בו עכשיו.
אוקיי, הוא בחור שחור שעומד מעל בחורה לבנה שהוא כמעט חנק למוות, ויש סביבו עוד כל מיני גופות.
ובית שרוף ברקע.
כן, שאנשים לבנים מאוד עשירים. כשהוא רואה את הניידת עם האורות.
צ'קלקה, כן.
כן, צ'קלקה כמו שאומרים בהגה הביקצועית.
כולנו בטוחים שזה הולך למות עכשיו,
או זה או שיצרו אותו. בכל אופן הוא לא הולך לצאת מזה בסדר, ומתברר שזה רוד שעובד ב-TSA, ומתברר שיש להם גם, אני לא יודע שיש להם ניידות כמו שהמשטרה.
עכשיו למדת.
רוד אוסף אותו, ויש כמה שניות של פשוט שקט, והשקט הזה הוא מאוד חשוב, כי הוא מכין את הבדיחה, ואתה רוצה לשמוע מה יש לו לומר. הוא אומר, אמרתי לך לא ללכת לשם. את זה מאוד אהבתי.
I told you so. כן. אגב, הסוף המקורי מסתבר המתוכנן היה שזה באמת יהיה פשוט משטרה והם יהרגו אותו.
שזה היה יותר מדי מסר?
כן, הם החליטו שזה לא היה עולם בהתחשב ברוח הזמנים.
אני מניח שזה היה קורה לסרט היה מצליח קצת פחות.
זה קצת כמו הסיפור גם על הסוף המקורי של קלרקס, שזה כנראה היה too much, כאילו.
כן, הסוף המקורי של קלרקס הוא באמת לא קשור לכלום.
זה מין כזה, איך פותרים את זה? פותרים את הכל במוות, כן, זה הסוף הקלאסי.
הסוף הקורי של קלרקס הוא באמת לא קשור לכלום, אבל פה זה כן היה מתקשר דווקא לעלילה, זה היה מעביר מסר, לא יודע. כמה שאני מאוד חיבבתי את הדמות של רוד דווקא.
אוקיי, בוא תדבר על מה אתה לא אהבת ב-Get Out.
אז ככה, הוא לא מפחיד. הוא סרט אימה לא מפחיד בעיניי, שמתנהג כאילו הוא הרגע המציא את הז'אנר. זה כל מיני, הטריק הכל כך זול של מישהו עובר מול המצלמה, הוא מפנה את המבט למצלמה, יש פתאום איזה תו כזה שמקפיץ את כולם, כאילו, אוקיי, עשית את זה פעם אחת, עשית את זה עוד פעם, מה עם עוד משהו? וכביכול הסרט מנסה ליצור איזו אווירה שלקראת, אפילו לא גילוי מפתיע, כי הוא מההתחלה אומר לנו, האנשים האלה מוזרים ומפחידים, אבל זה העניין, אין פה שום התפתחות. אנחנו מתחילים בזה שהמשפחה של רוז מתנהגת כחבורה של קריפים שמנסים יותר מדי למצוא חן, למרות שיש להם משהו אפל להסתיר, והם באמת חבורה של קריפים שמנסים יותר מדי למצוא חן, כי יש להם משהו אפל להסתיר. זאת אומרת, אין לנו פה איזשהו רגע של הפתעה אמיתית, וגם כשרוז מתברר בסופו של דבר שהיא כן חלק מהמזימה, זה כבר ברור בשלב הזה, כי אין סיכוי שהיא לא רואה את הדברים האלה.
מצאנו את התמונות גם, כאילו.
גם מצאנו את התמונות, וגם בשלב הזה אין סיכוי שהיא לא יודעת. אין סיכוי שהיא מסתובבת בכזאת חופשיות בין כל האנשים האלה, ולא יודעת על הסיפור, על הסוד המשפחתי האפל. ונוסף לזה, רוד, כמה שאני אוהב את האופן שבו הוא מגולם, אני חייב לומר, הוא פשוט חושף את הטוויסט של הסרט בערך בסוף המערכה הראשונה. הוא פשוט אומר, האנשים האלה, אני לא סומך על מה שהולך שם, נראה לי שהם פשוט חוטפים צעירים שחורים ושוטפים את המוח כדי
שיהיו
עבדי מין, או בכלל כל מיני דברים כאלה. הוא אומר את זה אחרי שקריס מספר שמיסי, אמא של רוז, היפנתה אותו ללא הסכמתו. ואז מדבר שבאמת כשהיא פנתה אותו, אז היא שתלה לו את ההתחלה שבעזרתה יוכלו
זה הדק שבעזרתו כן. אפשר לשתק אותו תוך שנייה.
כן, והם אכן הופכים צעירים שחורים לא בהכרח עבדי מין, למרות שיש אחד שאולי.
הם לא הופכים אותם לעבדים.
הם משתמשים בגוף שלהם.
הם לוקחים להם את הגוף, אבל זה לא שהגופים החדשים עובדים אצלם. בשאר הזמן אנחנו אומרים להבין, הם עושים מה שבא להם.
כן, אבל זה כן מה שהוא אמר. פחות או יותר, לא אחד לאחד.
אבל בגלל שזה הוצג מפי הדמות הקומית, רוב הקהל לא מצפה ספציפית הדבר הזה. עכשיו, נכון. אנחנו יודעים שהם יהיו החברה הרעים, כי זה סרט אימה, זה פורסם בתור סרט אימה, הכתוביות מוצגות כסרט אימה, זה מתחיל...
כן, אין כך אפשרות אחרת.
כן, זה מתחיל, כמו שאמרת, אם מישהו נחטף באמצע שום מקום, וכאילו, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהסרט מנסה להפתיע אותנו בקטע הזה.
אז מה הוא כן מנסה, אבל? מה הוא כן מנסה לעשות?
דבר ראשון, הוא מנסה להפחיד אותנו, ובזה אני חושב שהוא מצליח לא בה. אוקיי, כן, הסקר קורד זה כן משהו שמופיע בסרט, לא הרבה, דווקא רק פעמיים או שלוש.
יותר.
לא, ישבתי
לפחות חמש.
וואלה, אתה ישבת וספרת.
לפחות חמש, שלוש מהן עם ג'ורג'ינה, כן.
אבל אני כן חושב שהסרט עשה עבודה מאוד מאוד טובה בקריפיות, בקטעים שמערבים את קריס. דבר ראשון, הקטע שבו הוא נכנס להיפנוזה. זה בעיניי היה סופר קריפי. הרעיון של אתה לא בשליטה. הרעיון של אתה יודע... זה מתחיל לכאורה כאילו עושה משהו טוב, היא עוזרת לו להיגמל מאישון.
אבל היא לא מתחילה את זה כמשהו טוב.
לא, ואתה יודע, זה כזה, כן, זה תהליך קשה וכוי, אבל למדנו מסרטים, שאתה יודע, טיפול פסיכולוגי זה תמיד משהו גם לך לבכות בסוף כזה. אוי, אני מגלה את הטראומה של עצמי, אבל פה הטראומה, זה לא עוזר לו לעשות כלום, זה רק, היא מנצלת את הטראומה שלו כדי להפוך אותו למשהו שאין לו שליטה עליו.
אבל יש לי בעיה עם הקטע הזה.
אוקיי.
הוא קורא די מוקדם בסרט. כן. וזה לא שהוא בא אליה ושואל אם היא יכולה לנסות לעזור להיגמל מאישון, ואז היא עושה את כל העניין הזה. הוא פשוט יוצא באמצע הלילה לסיגריה, בסוף לא מדליק אותה, כי וולטר הגנן יצא לריצה.
אגב, זה משהו שממש אהבתי, אני לא יודע אם שמת לב לזה, כי אם דיברו בתחילת הסרט, זה הזכור במשפט אחד של סבא של רוז, כן, אבא של דין, הפסיד במרוצים האולימפיים בשנות ה-30 למי זה היה?
לג'סי אורנס, כן.
לג'סי אורנס, כן.
ולכן הוא רצה לחזור בתור...
ואנחנו מגלים, כאילו, וכשאמרת בסוף כזה, getting grandpa ווולטר הגנן, אתה יודע, ראינו אותו רץ פעם אחת, הוא מתחיל לרוץ אחר ולתפוס אותו בשנייה, אנחנו מבינים, הוא הכניס את המוח שלו ספציפית לגוף של הצן, ובגלל זה הוא בחר דווקא באפרו-אמר, כאילו, הבחירה שלו באפרו-אמריקאים הייתה כזה, כן, פיזית זה מושלם. וזה קושר נהדר לטעמי את העלילה ואת התמות של הסרט.
זה כן, יש פרטים קטנים שעובדים פה. אבל העניין, ההיפנוזה היא קטע די גדול, זה העניין. והוא גם קורא מהר, וגם היא עושה את זה בלי הרשות שלו, בלי להזיר אותו מראש. היא פשוט מתחילה לשחק עם הכוס של התה, שזה יוצר את המיקוד שלו במשהו מסוים. ומאפנטת אותו, ואז גם מתחילה לדבר איתו על הטראומות שלו, ומכניסה אותו למקום השקוע, כמו שהיא אומרת.
The upside down.
משהו כזה, די the upside down. וזה לא איזה משהו שקורה בשלב מאוחר יחסית, כשאנחנו כבר יודעים שהיא רוצה להשאיר אותו שם בכוח, וזה לא משהו שאנחנו לא רואים אותו ורק אחר כך חוזרים אליו. זה מההתחלה, ברגע שהיא מושיבה אותו, מתחילה לאפנט אותו, זה כבר... משהו שהוא קריפי והוא לא בסדר, וכבר שם אותה בצד של הרעים.
אבל אתה מודה שזה קריפי.
לא, זו התנהגות קריפית. זה לא מפחיד אותי, כמו שזה התנהגות קריפית.
כאילו, אותי זה הפחיד, אותי הפחיד גם כל הקטעים.
אני מודה שזה די שעמם אותי, כי הרע של הכפית בתי היה ממש השיח את הדעת.
אני חושב שזה מכוון, וגם אני מאוד מודה.
הוא לא אמור להשיח את הדעת, האמת, הוא אמור לעשות בדיוק את ההפך.
ואני גם, הוא היה מבחינתי בכוונה קצת כמו, אתה יודע, בסרטי מסוימים משמיעים רעשי רקע ברמה כמעט התקרתית של כזה, אתה יודע שמשהו לא בסדר, אבל אתה לא ממש בטוח מה זה. יש ב... אני חושב שאמרו את זה על הניצוץ, לא על הניצוץ, סליחה, על מגרש השנים, שבקטעים מסוימים אתה מקשיב ממש חדש, שאתה יכול לשמוע קולות של בית מטבחיים ברקע.
חפשו את הפרק שדיברנו על זה, זה פרק 2 ממש כזה.
כן.
אז עוד לא ידענו מה אנחנו עושים בדיוק.
אנחנו עכשיו, אנחנו גם כן עדיין לא יודעים
מה אנחנו עושים. אנחנו מנסים למצוא קונספט,
מחפשים את זה. בפרק 200 אולי נתחיל להבין.
כן, זה יהיה ספיישל, יהיה לנו קונספט.
באמת, כל הקטעים שבהם הוא נפגש עם העובדים השחורים, או עם המבקרים השחורים בבית, או הקטעים שהוא נמצא לבד עם ג'ורג'ינה, והיא אומרת לו שהכל בסדר, והעיניים שלה, אתה יודע, העיניים שלה ומתחת לחיר שלה צועקים, אתה יודע, get out, כאילו אני רוצה לברוח. וכשאתה מבין ספציפית, אתה יודע, אתה חושב כזה, אוקיי, אז יפנטו אותה.
זה שם הסרט, אתה די מצפה שמישהו...
לא, כן, אבל כשאתה מבין בדיוק למה העיניים שלה אומרות תצילו אותי והפה שלה זה, אתה יודע, זה יפנטו אותה? העובדה, אתה יודע, זה לא סתם העובדה שהם נחטפו, הם מודעים כל הזמן, אבל הם לא, אתה יודע, הם נמצאים במושב האחורי, והם קשורים עמוק באיזה 14 חגורות.
כן,
הם לא יכולים להשתלט.
יש שאלה לגבי זה, מסבירים לנו שהתהליך הוא בעצם להסיר את המוח שלהם, להשאיר רק את גזע המוח, כן. כדי שיוכלו להשאיר את הפעולות המוטוריות, ולהשתיל מוח שלהם של בן אדם אחר. איך האישיות שלהם עדיין נשארה? זה Ghost in the Shell? מה זה פה?
יכול להיות.
אגב, Ghost in the Shell, דיברנו עליו לפני כמה שבועות, שם כן הפריע לנו האופן שבו הם עשו את זה. למה פה זה פחות מפריע? הרעיון של למה הם לוקחים דווקא את הצעירים האלה, ואיך הם, איך כאילו אין עקביות בעד כמה שהם זוכרים את העבר ולא זוכרים את העבר?
מה זאת אומרת על עקביות? יש עקביות, כאילו הם לא, הם לא, כן?
אתה מעיר עליהם בגט אאוט, עוד פעם, לא ב... כן. לא ברוך המעטפת.
הבזק של מצלמה מוציא אותם לרגע.
פלש מוציא אותם לרגע, מחזירים לרגע, אבל איך? לא נשאר שם כלום, רק גזע המוח ששולט לפעולות המוטוריות. מה מחבר אותם?
זיכרון מוטורי?
כמה שזה מוזר, איכשהו ברוח במעטפת הסבירו את זה בצורה יותר הגיונית.
לא,
ושום דבר שם לא הגיוני.
לא, הבעיה שלי ברוח במעטפת לא הייתה זה, זה לא היה טכנולוגיה, זה היה מיליון דברים אחרים כזכור לי.
כן. אז זה פשוט
קטע ש... ולמה הם עושים את זה פה? הם עושים את זה פה עוד דום. כן, it's a message movie, ואין שום בעיה עם זה לטעמי. זה הרעיון שהם חוטפים את האנשים האלה כי לאף אחד לא יהיה אכפת, ולמה לא יהיה לאף אחד אכפת? כי הם אפרו-אמריקאים.
זהו, הם לא אומרים את זה, זה מה שאנחנו די משלימים בראש. לא,
זה ברור, כן. יש בגלל זה שנות המפגש עם בעל השם משטרה, וספציפית עם בעל השם משטרה שהם בעצמם בני מיעוטים.
כן.
יש שם אחד מהם הוא היספני, אני מאמין.
אני לא בטוח. אני לא רוצה לקבוע לתפקידים.
רוד נפגש עם שלישיית בעל השם משטרה לא לבנים, והוא מסביר להם את הסיפור שלו, והם פשוט צוחקים עליו, כן?
כן.
זה כמו קטע מברוקלין 99 או משהו כזה. וכן,
אתה יודע, אנשים שהם חוטפים, זה לא איזה סתם כלומניקים שאף אחד לא לחפש אותם, זאת אומרת, אוקיי, לקריס אין לו הורים, אין לו כל כך משפחה, אבל יש לו חברים, והוא צלם שכמו שאמרת, הוא כן הציג את ה...
בגלריה, כן.
יעשו לגלות מהו. הגוף של... המוח של הסבא הוא שתל בגוף של אטלט. אטלט. כנראה שמישהו ישים לב שהוא לא נמצא. הבחור ש... אני לא זוכר... לוגן, כן.
כן.
לוגן שהוא בחור שקריס פוגש בכינוס של שאר חברי הקאט, כשפשוט מסיבה שנתית, כמו שהם מציגים את זה.
לא, קוראים לו אנדרה בכינוס של הקאט.
זהו, הוא פוגש את...
את אנדרה.
אני חושב שהוא לוגן שם.
לא, לא, הוא פוגש את אנדרה, ואז הוא אומר, רגע, לא, לא, לא.
לא, לא, אנדרה זה השם האמיתי שלו.
באמת?
כן, כי רוד קורא לו דרי.
אוקיי.
הוא מציגים אותו בתור לוגן והוא מתנהג כמו זקן לבן ואפילו שוכח לפעמים שהוא שחור.
כן.
ואז כשרוד רואה תמונה שלו, אז הוא אומר, זה אנדרה, הוא נעלם לפני איזה חצי שנה, הוא יצא עם בחורה לבנה או משהו כזה. אמרו משהו שהוא מוזיקאי. אף אחד לא שם לב שהוא נעלה.
זה עידן היוטיוב, יש מיליון מוזיקאים.
לא, אבל זה הם, לא הלכו ילדים מהרחוב או משהו.
לא, אבל זה העניין, אני חושב שזה חלק מהמסר של, עוד פעם, אני לא מודע מספיק לסטטיסטיקות של פשע בארצות הברית, מה שאני כן יודע זה שבאופן כללי, משטרה נוטה להשקיע פחות מאמצים במציאת נעדרים, והם לא, נגיד, אישה לבנה בלונדינית שכל זה אכפת לה, אכפת לה ממנה.
באופן כללי כן, אבל אם מראים לך תמונה, אם אתה שוטר, ואין לך תמונה של מישהו שנעדר לפני חצי שנה, ועכשיו רואים אותו מתנהג מוזר, ולא זוכר את השם המתישור.
סליחה, יש לך...
לא תבדוק?
לא, כי יש לך את המילה של איזה נודניק שבא אליך למשרד, ומדבר על מוחות חטופים, שאומר, הנה מישהו נעדר, ואת אומר לו, אז הוא לא נעדר. מה אתה... אתה שוטר, יש לך מיליון דברים על הראש, באמת, אתה אומר לי, הוא נעדר?
הוא נעדר לפני חצי שנה, יכול לבדוק מה קורה איתו.
למה לבדוק? הנה הוא. אתה ראית לי תמונה שלו, בסדר גמור, הוא מסתובב עם בחורה. יש לך
חושה התמונה הזאת מעכשיו?
אתה אומר את זה? עוד פעם, כאילו, וזה לא המחוז שלי, זה לא העסק שלי, אתה יודע, אני לא, זה לא כמו, זה לא כמו בכל הסדרות האלה שמהם, אתה יודע, כל שוטר זה כזה, אני צריך להציל את היום, זה כזה, עוד יום במשרד, אין לי כוח לשטויות האלה, תנו לי ללכת הביתה.
בוא נדבר רגע על השוטר הראשון שפוגשים, השוטר הלבן.
השוטר דרכים, כאילו?
כן, אחרי שהם פוגעים עם מכונית באיילה.
כן.
אז קריס, אחר כך אנחנו מגלים שזה בגלל הטראומות שלו, לא, מרגיש שהוא לא יכול פשוט להשאיר אותו שם, והם מזיקים שוטר, שזה לא שטח, זה לא שטח הפיקוח שלו, אבל הוא כן בא ועוזר להם. והדבר הראשון שהוא מבקש זה לראות את הרישיון של קריס, למרות שרוז היא זאת שנהגה, והיא אומרת לו שהיא נהגה. אז זה כן בונה, זה כשעוד כשעוד הסרט די בהתחלה, אז צריך למנות את הטון.
כן.
זה כן מראה לנו איך הם נכנסו לסביבה שהיא כביכול נאורה ומשכילה, בעצם הם עדיין גזענים ורואים אנשים בצורה שטחית, אבל אני קצת אחר כך חשבתי על השוטר הזה, כי לא ראינו אותו עוד פעם, זה לא שהוא חלק מהקאט או משהו. יכול להיות שהוא גזען ויכול להיות שהוא בעצם יודע איזה משהו ומנסה קצת להרחיק אותם, ואנחנו לא בטוחים עד הסוף. הדבר הכי שאנחנו כן יודעים עליו זה שהייתה תאונת דרכים, ולא אכפת לו שהבחורה הלבנה אומרת שהיא נהגה, הוא רוצה לדעת מי זה הבחור השחור שאיתה. יכול מאוד להיות שהוא לא סומך עליו, שנכנס לעניינים גזענים, יכול להיות שהוא מודע לזה שיש משהו מוזר. השוטר הזה הוא כן טוב בלקבוע טון, כי מראים לנו כבר משם שלמרות כל מה שרוז מבטיחה, שההורים שלהם מאוד נאורים ושהסביבה שלהם היא מאוד מקבלת, האדם הראשון שהם נתקלים מהסביבה הוא מתנהג בצורה מאוד גזענית.
אוקיי, אנחנו פשוט מאוד מעריכים על הסרט הזה, יש הרבה מה לדבר, אבל הפודקאסט לא יכול להיות, אתה יודע, ואני חושב שזה מסוג הדברים של הרבה מהסאבטקסט של הסרט, אני לא מרגיש שאני מוכן לדבר פשוט כי אני לא יודע מספיק. ויש
אני חושב שאנחנו צריכים קצת להזכיר את זה, אבל
לא, כן, לא, כמובן, אבל אתה יודע, יש נושאים שאני לא יודע להם הרבה ואני מרגיש בנוח קצת לדבר עליהם off the cuff. נושאים כמו יחסי הגזע מאוד מתוחים בארצות הברית וההיסטוריה של הגזענות שם.
יש יחסי גזע מתוחים בארצות הברית?
כן, זה סרט מתח.
הרשה לי לחזור כמה שבועות אחורה, אנחנו דיברנו על loving ועל נחש מבד לסעוד.
כן, אבל שם זה גיש אחרת. ופה במיוחד כי זה מגיע
כי
מתוך...
כי זה מתרחש בשנות ה-60.
דבר ראשון, כן. כי זה נותן לך הפרדה ברורה, הימים הרעים ההם לימים הטובים האלו. וזה משהו שאני חושב שהסרט עושה מאוד מעניין, כי הוא כל הזמן מציג לנו ניגודים לכאורה בין מי שאפשר לסמוך עליו ומי שאי אפשר לסמוך עליו. אז בהתחלה זה כזה, רוזי, הזאתי שאתה יכול לסמוך, הזאתי שקריס יכול לסמוך עליה, נכון? וכזה, איך השוטר בכלל מעז לבקש את הרישיון שלו? ואז שמשפחה שלה מגיעה ומתחילה להתנהג באופן קריפי, היא מיד אומרת לו, וואו, אני לא ציפיתי לזה, הם מתנהגים עכשיו ממש קריפי, והיא כל הזמן כאילו, היא עושה לו ממש גסלייטינג של כזה, כן, בהם אתה לא יכול לפתוח, אבל אתה חייב, אתה יודע, טרסט עם מי כזה?
כי נחש ענק מדבר? עם הקושי סקארלט ג'ויינסון?
אני לא יודע, אליסון וויליאמס לא נראה לי שיחקה נחש ענק מדבר, היא כן שיחקה את פיטר פן.
מספיק
הרבה. בתיאטרו.
מספיק.
תשמע, הוא חוטף ילדים, הוא חוטף ילדים לאי הבודד שלו.
כן.
ושוטף את המוח שלהם ומשאיר אותם שם לנצח. אם זה לא ספוילר לפיטר פן.
זה לא ספוילר. כאילו... זה הפרמיס.
רק שזה לא מוצג ככה. אני יודע, קפטן הוק הוא הגיבור שמנסה להציל ילדים מחוטף קריפי בן על מוות.
לא, קפטן הוק לא מנסה להציל אותם, מנסה להרוג אותם.
וואו, זה אשכרה אותו סיפור. מעדיף מוות מאשר כמו בסוף של הסרט הזה, שאחרי ש... וולטר מקבל את התודעה שלו בחזרה ואף אחד לא יכול לעצור אותו, הוא תוקע לעצמו כדור בראש כזה, better to die than to keep living like this. אבל כן, הרעיון שהיא כל הזמן גורמת לו לחשוב דבר אחד, והוא כל הזמן מפקפק בעצמו של כזה, האם הם באמת מתנהגים קריפים או שאני פשוט פרנואידי?
לא, הם קריפים.
לא, זה העניין, הם סופר קריפים, אבל היא גורמת לו כל הזמן לחשוב שזה כזה, אתה יודע, זה אף פעם לא בכוח, זה אני מאוד אוהב, שזה מועבר באופן דת הכרתי כזה של, למה אתה כזה, הכל בסדר, זה כזה, וואו, איזה קריפים הם, אבל אתה יודע, הם סתם, אתה יודע, הם קצת לא מבינים, זה לא שהם הולכים להרוג אותך ולפתוח לך את המוח ולשתת לך לגוף, אתה יודע, הם קצת קריפים, וואו, אני לא מאמינה שהיא אמרה דבר כזה, אתה יודע, היא בדרך כלל בסדר גמור, אתה יודע, הם לא באמת גזענים, הם קצת, אתה יודע.
אני מרגיש שהסרט לא עושה עבודה טובה בלהעביר את זה.
אני מרגיש שהוא עושה עבודה
טובה בלהעביר את זה. אליסון וויליאמס כן עושה את העבודה שלה פה מבחינת להציג את רוז בתור מישהי שאפשר לסמוך עליה ומישהי שבאמת כי יכול עיוורת לדברים שהמשפחה שלה עושה. אבל הבעיה היא שקריס הוא דמות די משעממת ולכן הוא לא, אנחנו לא יודעת רואים את הצד שלו בזה, אנחנו אומרים אוקיי, היא אומרת דברים והוא מגיב, אבל אין לו שום מחשבה משלו, הכל זה דברים שאחרים אומרים לו. בין אם זו רוז, או שזה רוד, או של אנשים אחרים בבית, אנחנו לא פשוט מקבלים את קריס כדמות של מישהו שאתה אומר, אוי לא, אנחנו נאבד את המוח העצמאי והיקר הזה, הוא די טיפוס כזה שפשוט עושה דברים כי אומרים לו, ויש אותה, הוא גם עושה את הכל הממש מעצמי הזה, שכאילו כזה, שזה לא קשור לכלום, ורק על זה הייתי מוציא לו את המוח ומשתיל מוח למישהו עם יכולת גיבור יותר טובה.
אני כן אגיד, הוא שחקן בריטי שמשחק אמריקאי, והוא לא עושה את הדבר המעצמן הזה ששחקנים בריטים תמיד עושים, שזה... לא, לא, זה כבר הבא. אמרנו, תמיד ששחקנים בריטים שמשחקים אמריקאים בימינו, משנות ה-90 והלאה, זה תמיד להוריד את הכל, לדבר ככה מהגרון.
או להעלות אותו, וגם קורה לפעמים. כן. זה הטריק.
להוריד את הגרון, נה?
כן, אז זה נקרא להיות קריסטיאן בייל.
העובדה שהוא בריטי, לא ידעתי את זה. כאילו, עד שאמרת את זה.
אני גם לא ידעתי. אני קצת, בתוכי קצת הנחתי שהוא בריטי, כי הוא שחקן שחור לא מוכר בסרט האמריקאי, ואיכשהו סטטיסטית, רוב אלה בזמן האחרון הם בריטים, אני לא יודע למה.
ואני מאוד אהבתי את היחסים בינו לבין רוז בהתחלה, זה באמת הרגיש קצת, אתה יודע, מכין אותך טוב מאוד לזה שהוא יכול לפתוח בה, ושיחסים ביניהם דווקא עובדים אחלה, כן, כאילו, בערך חצי שעה לתוך הסרט אתה מתחיל להבין ש...
הבעיה מבחינתי זה לא היחסים ביניהם, אלא זה שבאמת אין לו שום סיבה לא להיות פרנואיד. אין לנו פה משחק על זה.
בדיוק, שזה מה שזה להיות שחור בשטח מלא לבן, אין לך סיבה להיות פרנואיד.
אין, זה מה שאני אומר, אבל הסרט לא משחק על זה בכלל, זה לא מציגים לנו של, אוקיי, הם אולי מתנהגים קצת מוזר, אבל זה קצת כי הם לא יודעים בדיוק איך להגיב, הם בסדר, לא, אח שלה מגיע עם, לומד רפואה, מגיע, והדבר, כמעט הראשון שהוא עושה זה, לספר על מישהו שיצא איתו פעם, והורידה לו את הלשון בנשיכה, כי הוא ניסה לנשק אותה שהיא הייתה לא מוכנה, ולהתחיל לדבר על מיקס מרשל ארץ.
ולנסות לחנוק את...
כן, ולנסות לחנוק את קריס. אוקיי, תוריד הילוך.
קלב לנדרי ג'ונס נראה סופר קריפי, לא רק בסרט הזה, אלא בתמונה שלו בוויקיפדיה. אני לא יודע למה בחרו בתמונה הזאת בתור הפרסום שלו.
כי הוא בן אדם ששיחק דמות שנקראת בנשי.
כן, הוא היה ב-X-Men First Class.
כן.
זה שצורח ואף.
לא השתנה. הוא בערך אותו דבר גם פה. לא, זה העניין. זה מין תחושה כזאת של... האנשים האלה, זה לא שהם מתנהגים טיפה בצורה מחשידה, הם מתנהגים בצורה מאוד מחשידה. ולי זה מאוד הפריע, כי הרגשתי שבמקום שהסרט ייתן לי איזשהו ספק, הוא די מההתחלה אומר, לא, האנשים האלה הולכים לעשות משהו מאוד רע, זה די ברור, גם אין לנו פה מספיק דמויות בשביל שמישהו אחר יהיה רע.
אוקיי, בסדר. אני חושב שכדאי שנעבור לסרט השני לשבוע אחר, פשוט, אתה יודע, הפרק הזה יהיה הפרק הכי ארוך שלנו, שהוא לא ספיישל או סוף שנה.
אוקיי.
אז סך הכל, אתה לא אוהב את Get Out?
אני חושב שבתור סרט אימה הוא יותר מדי נופל לקלישאות ולא בנוי טוב. יש בו רגעים טובים, אבל אני באמת לא שותף להתלהבות.
אני ממליץ עליו, לא באותה רמה כמו שהרבה מבקרים אחרים עשו, אבל אני בהחלט מבין למה מתלהבו ממנו, ואני חושב שאפילו אם אתם לא חובבי סרט אימה גדולים, אתם תמצאו משהו מעניין ב-Get Out.
יכול להיות.
הסרט הקלאסי שלנו לשבוע הוא...
In the town of Stepford, the men are getting exactly what they always dreamed of, perfect wives, and the dream is becoming a nightmare for the Stepford wives. A very modern suspense story from the author of Rosemary's Baby. The Stepford Wives, about what men can do behind closed doors.
They were telling me about the Men's Association. Right now it's strictly men only.
Not to mention that creepy Men's Association.
We moved here about 2 months ago, and Ed joins this men's association. Anything that gets him out of the house nights is fine with me.
I like to watch women doing little domestic chores.
You came to the right town. I want to please him now.
I'll just die if I don't get this recipe.
And Stepford Wives.
הגרסה המקורית, יש לציין.
כן, נשות סטפורד מ-1975.
לא הרימק המוזר של פרנק אוז.
כן, סרטו של בריאן פורד, ואני יודע מה אתה אומר, הבריאן פורד?
מה, הוא עשה את מלך החברוש.
כן, כאילו, אני לא יודע מה זה, אבל...
אני לא, ראיתי פעם פרומו של זה בטלוויזיה.
זה על פי ספר של, כן, ג'יימס קלוויל, זה שכתב את שוגון, בגלל זה השם הזה מוכר לי.
מלך החברוש, לא סטפורד
ווייבס. לא, סטפורד ווייבס זה גם מוסס על ספר.
כן, ספר של איירה לוין.
איירה לוין.
השם הכי יהודי שמצאו.
אגב, התסריט הוא של וויליאם גולדמן.
אכן.
אהוב לבך, מחמד נפשך.
אכן.
איירה לוין הוא גרסה פחות פועלת כאילו פחות עסוקה של סטיבן קינג בשנות ה-70, כי הוא כתב הרבה ספרי אימה מתח מצליחים שכמעט כולם הפכו לסרטים. ספציפית הוא כתב את Rosemary's Babies ואת The Boys from Brazil.
כן.
ששניהם הפכו לסרטים מאוד מצליחים, ואת סליבר שהפך לסרט.
לסרט. הפך לסרט.
הוא הפך לסרט, הוא יצא, אנשים אמרו...
אוקיי, זה היה סרט.
זה היה סרט, אבל כן.
אז נשות סטפורד. מי משחק פה?
קת'רין רוס, פולה פרנטיס, פיטר מסטרסון, ננט ניומן, טינה לואיס,
הרבה אנשים.
פטריק אוניל, ג'וזף סון, אין לי מושג מי זה האנשים האלה.
קת'רין רוס אתה יודע.
תזכיר לי, כאילו הפנים שלה מוכרות לי, אבל לא...
קיר וקסדי, הבוגר.
אוקיי, בסדר, כן. אני לא כזה התלהבתי מקיר וקסדי, או מהבוגר, אז כאילו...
וואלה.
דיברנו על קיד וקסדי, נכון?
כן, לא מזמן אפילו.
כן, בדיוק, זה היה סרט בסדר.
אני דאהב אותו, וגם אותו אגב, וויליאם גולדמן כתב.
וויליאם גולדמן כנראה אוהב אותו. כי כידוע לכולם, לתסריטה יש הכי הרבה השפעה על סרט הוליוודי.
במקרה של וויליאם גולדמן כן. בניגוד לרוב התסריטאים, אצלו יש השפעה משמעותית.
אתה רוצה להגיד להם במה עוסק סטפורד וייבס?
הוא עוסק במשפחה שעוברת מניו יורק לעיירה הקטנה בשם סטפורד, שאמורה להיות מקום מאוד שלם, מאוד רגוע. האישה ג'ואנה היא צלמת, במקרה בחרנו סרטים שבשניהם יש צלמים, שרוצה גם להציג את העבודות שלה, אבל בינתיים לא כך מוצאת איך. הבעל וולטר הוא עורך דין, יש להם שני ילדים וכלב, משפחה גרעינית, ממוצעת. ממש זמן קצר אחרי שהם עוברים לבית החדש בסטפורד, שני דברים מעניינים קורים. וולטר מוזמן להצטרף למועדון הגברים של העיירה, שזה משהו שהוא חמוד בגיל 8, הוא קצת מטופש בגיל 40 פלוס.
וזה עדיין משהו שהרבה אנשים עשו ועושים.
כן, כי אמריקה. ג'ואנה בינתיים די תקועה בבית כי אין לה עבודה משלה, היא עקרת בית, אז מתחילה להתחבר עם אנשים באזור. אחת מהן היא בובי שגם עברה לא מזמן ודי שותפה לדעות שלה שסטפורד היא מקום גם משעמם וגם אנשים שם נוטות להיות מאוד כנועות בצורה מוגזמת.
אנשים שם נראים כאילו יצאו מסיטקום משנות ה-50 או מפרסום בשנות ה-60.
פלזנטוויל.
כן.
ולכן היא ובובי מנסות להקים מועדון מקביל לנשים, מה שלא כך עובד כי יש ספוילרים. ונגיע כבר יותר לזה.
אוי לא, המועדון הזה מספיילר סרטים. כל הנה, שנות ה-70, אחד מתורי הזהב של הוליווד. הם פשוט באים לשם ומספיילרים סרטים.
אוקיי, פה אנחנו נכנס... אגב, מרי סטיוארט מאסטרסון גם פה. היא הבת של ג'ואנה.
תזכיר לי מה היא עשתה?
אני חושב שזה עם בני וג'ון.
כן. כן, כן.
אז היא אחת מהילדים.
בני וג'ון, קיד וקאסידי, כמובן.
הכל מתחבר.
לא.
בכל הסרטים יש ו...
כן, בטמן ורובין.
אי לא.
סופרמן ובטמן.
לא, נגד בטמן. בטמן נגד סופרמן. הם לא הסכימו להיות ביחד.
שנינו יחד.
בכל אופן, פה אנחנו נכנסים ממש לספוילרים. מתברר שהסיבה שהאנשים הן כל כך קנועות זה כי הגברים מחליפים אותן בגרסאות רובוטיות ספוילרים. שפשוט הן כביכול הייתי...
אתה עשית כזה תמוד עדיין של כזה כאילו רובוטיות, אבל לא.
לא, כי...
זה רובוטים.
אני לא יודע אם להגדיר אותן כרובוט או לא, כי...
זה רובוט, זה לא שהם... זה לא שהם, אתה יודע, מתחילה חשבתי, אוקיי, זה יהיה איזה... השתלטות על המוח, אבל לא, הם פשוט... הם הורגים את האנשים, ומה שיש במקומם זה מכונה.
זה, אנחנו לא רואים מה הם עושים לאנשים, זה החלק הכי... אנחנו רואים בסוף, אבל כאילו, לא חסרת, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הסוד, ורק לקראת הסוף אנחנו מגלים שהם באמת, הם מחליפים אותן בגרסאות רובוטיות שהן כביכול האידיאל שאנשים כמו שהגברים בסטפורד רואים אותן.
ואישה שלא תגיד לך לא אף פעם.
זה אישה שלא תגיד לא, שגם משפצים קצת את הגוף לפי הדרישות של הבעל.
אין לה שום תחביבים מחוץ למה שמעניין אותך.
לא, היא לא מספרת שום דבר שהיא לא צריכה לספר. כל הדברים האלה שהגברים בסטפורד בעצם רוצים אותם כי... האמת כי הם פשוט לא יודעים להתמודד עם נשים אמיתיות.
בשנות ה-90 זאת הייתה החברה שלך בקנדה, בשנות ה-2000 ומשהו זאת החברה שלך מהאינטרנט, לגמרי.
משהו כזה, כן.
לא, אתה לא מכיר אותה, היא סופר סקסית, היא נראית כמו דמות אנימה. היא מיפן.
כן.
והיא מציירת, היא דומה מדית.
כן.
כן.
והיא עושה דברים. היא אוהבת לעשות דברים, היא אמרה לי.
אתה יודע, היו צריכים לעשות לסרט הזה רימייק בתקופה הזאת, ושהוא לא יהיה גרוע, כאילו שפרנקו עוד לא יקיים אותו.
אני חושב שהבעיה הכי... הבעיה הכי קשה עם סטפורד וייבס המקורי, זה שראיתי קודם את הגרסה החדשה, ולכן אני ידעתי מה הטוויסט, אני ידעתי מה הצפות, בגרסה החדשה זה גם נעשה בצורה כל כך גרועה. בגרסה החדשה אתה רואה רובוטים בכתוביות הפתיחה. תודה.
תראה, זה לא שזה, זה כמו Get Out, זה לא שזה לא צפוי, ובשלב הזה אבל... זה קצת אוסמוזיס תרבותי של, בלי לראות, אתה יודע, ראיתי 5 דקות מהרימייק מתישהו, אף פעם לא ראיתי את כולו, אבל גם בלי לראות זה, אתה יודע, לא ידעתי אם זה רובוט או משהו כזה, אבל אוקיי, הגברים עושים משהו לנשים, זה style invasion of the body snatchers, כאילו מחליפים אותן, כן. משתלטים עליהם או מחכים להם את האישיות, whatever.
So, במקרה הזה, באמת, השאלה הגדולה היא לא מה עושים להם, אלא אם ג'ואנה תצליח לחוק מזה.
לא.
שזה הופך בשלב מסוים למרכז של הסרט, כי...
ספוילר, לא.
המרכז של הסרט בעצם עובר מהשאלה של למה אנשים מתנהגות כל כך מוזר והאם יש דרך למנוע מהן, לזה שלאט לאט יותר ויותר נשים שג'ואנה שמחה עליהן, כולל בובי בשלב מסוים, גם מתנהגות ככה והיא מבינה שהיא הבאה בתור. היא גם מעריכת את פרק הזמן שזה ייקח, הסמך הזמן שלקח לאחרות. היא מבינה, בובי הייתה שם 4 חודשים ואז עברה את ההחלפה כשהיא ובעלה נסעו כביכול לחופשה במלון פלאזה והיא חזרה אחרת לגמרי. אז ג'ואנה מבינה שהיא צריכה קודם כל לא להיות במצב שהיא לבד עם בעלה כי אז יכולים לבוא ולקחת אותה, ודבר שני היא צריכה לצאת משם. וסצנה שמאוד הפתיע אותי זה שהיא בשלב מסוים היא מנסה לשכנע את בעלה, את וולטר, לעזוב, הוא לא מוכן. הוא מציע לה שקודם כל תדבר עם מישהו, עם איש מקצוע, לראות שבאמת, כמו שהוא מגדיר את זה, הוא לא רוצה שהם יעברו למקום חדש ואחרי 4 חודשים, היא עוד פעם תרצה לעזוב, כי הבית של השכנים נקי מדי. אז היא מסכימה לעשות את זה, היא מדברת עם פסיכולוגית, שמאמינה לה, באופן די מפתיע.
זה מוזר, ככה סרטי אימה לא עובדים.
זהו, היא פשוט אומרת, אוקיי, תקשיבי, מה שצריכה לעשות עכשיו זה לחזור הביתה, לקחת את הילדים, לנסוע לאיפה שלא יהיה רק רחוק משם, אל תספרי לבעלך כלום, אני אתקשר אלייך עוד כמה ימים, אני לא יודע איך, אגב, היא תדע איפה למצוא אותה, כי היא לא נתנה לה...
לא, היא אומרת, תתקשרי אליי עוד כמה ימים.
כן? אוקיי. אז תתקשרי אליי עוד כמה ימים, אני צריכה לנסוע פשוט לכנס או משהו, אני אדבר איתה אחר כך. זה היה מאוד מפתיע, כי באמת שבסרטים כאלה בדרך כלל הפסיכולוג או איש חוק במקרה הזה, נגיד בדברה זה השוטרים.
שלושת השוטרים, כן, שלושת המוכנים.
זהו, בדרך כלל זה הבן אדם שמאכזב כי הסרט רוצה שתאבד תקווה.
ההנחה שלי זה שהפסיכולוגית הייתה בעצמה רובוטית בסופו של דבר. או שהיא עבדה בשביל המועדון הגברים.
או זה, או
שהיא פשוט אמרה, היא כזה אמרה לה את מה שהיא צריכה לשמוע, ואז אמרה, תתכוננו היא באה, כי הם תפסו אותה מהר מאוד אחרי זה.
זה יכול מאוד להיות.
כן.
מה שכן, פה נעשה טריק הפוך, במקום שאנחנו... אוקיי, לא.
תמשיך.
פה נעשה טריק הפוך, במקום שאנחנו נגיע לדמות שאמורה בעצם לעזור, והיא מחזיבה, ולכן אנחנו לרגע מאבדים תקווה, זה מייצג את חוסר התקווה של הדמות הראשית, פה יש משהו הפוך, פה הדמות נותנת לנו תקווה על ידי זה שהיא מוכנה לעזור, ואז ג'ואנה חוזרת הביתה ומגלה שמאוחר מדי. כבר הילדים שלה לא בבית, לא אומרים לנו איפה הם בדיוק, לקחו אותם, ווטר נמצא שם ומנסה לגרום לה, פשוט לבוא למפעל ששם יחליפו אותה. אין לך כבר בשלב הזה שום ספק שווטר יודע מה קורה גם.
ואנחנו מגלים שהמאסטר מיינד לכל זה היה...
המאסטר מיינד, כן.
כן. הבחור שהוצג בתור המאסטר מיינד, אם קיימתי את המגע הקטן של דייל דיז קובה, הוא עבד בדיסני.
כן.
זה כל כך הולם. בכל כך הרבה רמות.
נחשו איזה אולפן לא הפיק את הסרט הזה.
פוקס ה-120? הנה, כן, זה היה... כן, בדיוק, זה לא פוקס ה-120? צדקתי.
נכון.
אני לא חושב שהיה פוקס ה-120 בתקופה הזאת.
היה פוקס ה-119.
1975, לא מ-1875. בדיוק, זה לא הבנת. בסדר. אוקיי, סטפ פור ווייבס.
בוא נגיד שבמקרה הזה אני זה שיותר אהבת הסרט.
אתה יותר אהבת, ועוד בעוד ציון של הפוך, אהבתי יותר את... זה סרט שאהבתי מאוד את הדניומה שלו, וההתחלה שלו פחות אהבתי, כי הם הלכו כל כך הפוך מטרופה אימה המקובל, וזה בכוונה כל כך, אתה יודע, מתעלה מכל כללי אימה, שזה
כאמור ויליאם גולדמן.
לא, זה כזה,
אוקיי,
לא, אבל זה העניין, זה לא מפחיד אותי בכלל, זה כזה, זה אפילו לא קריפ מיד, זה כזה, אוקיי, תעלומה, 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 וואו, פאקינג, הרובוט בסוף זה היה כזה, that's fucking creepy.
כן, אני תוהה אגב, עד כמה הסרט הזה מנסה להיות מפחיד, כי...
לא.
זהו, בניגוד לתברח פה, הסרט לא מראש אומר לך שהוא הולך להיות סרט אימה, פה... הוא מתחיל אתה יודע, סתם דרמה למשפחה שעוברת לפרברים, ואנשים קצת מתנהגים מוזר, אבל המקום משעמם.
כשזה מפורסם על פי ספר של איירה לוין, הבחור שכתב את רוזמריז בייבי.
כן, פה חשדתי.
כן.
זה דברים קטנים, זה מתחיל ממש בקטן, איך הדברים לאט לאט הולכים ומשתלטים על אנשים שם. וזה לא שהדברים לא מוצגים קריפים, אבל יש איזה משהו שעשה די פשוט אומר לך, אי אפשר לסמוך על האנשים האלה, ולכן הפוקוס משתנה, בתברך גם לעשות דבר כזה, שבתברך, וזה מה שהפריע לי שם, הסרט פחות, הוא פחות ישיר בזה, הוא פחות אומר, כן, אלה אנשים שאתה צריך להתרחק מהם, הוא אומר, אלה אנשים שהתנהגים מוזר, ומחלקם כנראה תצריך להתרחק, פה זה מין מצב של פשוט ג'ואנה מבינה די מההתחלה מי האנשים הרעים, אבל כן. היא צריכה לשכנע את
יש, בעלה. יש להם קבוצה, יש להם את ה-Secret Club House, הם כמו The Legion of Super Villains.
כן.
מה שאהבתי זה העובדה שחוץ מדייל, חוץ מהמאסטר מיינד, כל הגברים במועדון הגברים, ולכן כל ה-Bad Guys בסרט הזה, הם לוזרים.
כן,
כאילו הם לוזרים פתטיים, והסיבה היא
שהם די מסורסים.
לא, זה עניין, הסיבה שהם משתלטים על אנשים, זה לא כי הם, אתה יודע, מנלי מן שמשליטים את כוחם על היקום, זה כי תרתי משמע, הם לא מסוגלים להתמודד חס וחלילה עם אישה שהיא קצת יותר ליברלית ממה שהם רגילים אליו, כאילו, ג'ואנה אומר לנו, אתה יודע, היא רדיקלית בסטנדרטים של סטנטום, הסטנדרטים של העיר היא סתם כאילו, היא לא שורפת חזיות, היא לא...
אשת משפחה.
כן, אנחנו לא רואים אותה קוראת, לא יודע, סימון דה בבואר בין סצנות. היא אישה ממוצעת, אבל בשנות ה-70, אפילו הרעיון שלה, אתה יודע, אישה שהיא לא לגמרי המודל של שנות ה... אתה יודע, אישת המודל של שנות ה-50, זה מפחיד בשבילם, כי הם לא יכולים, אתה יודע, אין להם כבר שליטה לגמרי, יחסים זה לא יותר עניין של אני אומר ואת עושה, זה כזה כבר... אוקיי, אני רוצה משהו ואת רוצה משהו, צריכים להסכים על זה.
אחד מהדברים שהרימק נגיד מאוד 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 עשה לא נכון בעיניי, זה ששם ג'ואנה ששם מגלמת אותה ניקול קידמן, היא מנהלת ברשת טלוויזיה מצליחה שבגלל עניינים שונים צריכה לעזוב, ומציגים אותה שם כמישהי שיש לה בעיות, שיש לה... אישהי יותר מדי קרייריסטית, יותר בשביל לתת יחס למשפחה, שעשתה כל מיני בחירות מאוד מפוקפקות מבחינה מוסרית, ומציגים אותה כמישהי שהיא בהכרח שונה מהאישה הממוצעת.
מי לוקח את ניקול קידמן ואומר, בוא, אני יודע, לתפקיד כל אישה ניקח את ניקול קידמן.
בדיוק.
מלכת הקרח, כאילו, ניקול קידמן.
היא ממש, גם הדמות של שם לא מוצגת כ... אישה ממוצעת, היא מוצגת כאישה שהיא מאוד שונה מהסביבה שלה, ובצורה שגם יכולה לפגוע בניסויים שלה, בצורה...
דבר ראשון, היא נראית יותר כמו רובוט משאר הדמויות.
זה כאילו, כן.
אין מה לעשות. זה כמו הסרטים המוקדמים של שוואצנגר, שאתה יודע, לא...
כל פעם שוואצנגר, כל פעם.
בטרו לייב, שאומרים כזה, כן, רואה החשבון, ארי טסקר, בגילום ארנולד שוואצנגר. המשפחה שלו לא מאמינה שהוא מרגל.
כן.
נראה כל כך כמו איש רגיל.
הוא כל כך אמריקאי גם. אין שהם מתייחסים לזה שם, אבל,
כן.
אבל בגרסה 75 של נשות ספרות, ג'ואנה היא באמת אישה די נורמלית, וגם בובי החברה שלה, אוקיי, בובי היא קצת יותר אקצנטרית ויותר ככה קולנית ומנסה לשנות דברים, אבל עדיין...
היא מופיעה על המסך כזה, צועדת
לקראתה,
כאילו היא צועקת, איי, והרגליים ועדיין שלה מתנופפות על כזה, זה אמור להיות.
כן.
זה כמו משהו מסרט של דיסני, אתה יודע, כזה, וופ, וופ, וופ.
אבל ג'ואנה היא אישה נורמלית לחלוטין. זאת אומרת, אין לה איזה, לא שמשהו בהתנהגות שלה מסכן את הנישואין, למעשה היא אומרת שגם הדבר הכי שמפריע לה זה שווטר מקבל החלטות בלי להתייעס איתה, שזה טענה לגיטימית לחלוטין. ועדיין, משהו במועדון הגברים הזה, סוג של שותפים אותו, או ששותפים אותו מוח שפשוט לא אומרים פה את מה
שפועל. יהיה לך הרבה יותר קל בחיים ככה.
כן. והוא מסכים איתם. וזה ההבדל בין, זה ההבדל לדעתי בין הגרסה המקורית לחדשה מבחינת כמה העוצמה של הקונספירציה המשמעותית. בגרסה החדשה ג'וינה היא מישהי ש... אתה כאילו לא מגיע לה כל מה שעושים, אבל עדיין היא מישהי שהסרט קצת תופל בית האשמה לידי שהניסויים שלה לא מצליחים. בגרסה המקורית ג'ואנה היא פשוט מישהי נורמלית לחלוטין, שיש שם מריבות רגילות עם בעלה, לא משהו מיוחד, היא מנסה ליצור הקשרים עם אנשים באזור, היא יודעת שפחות מתאים לה החיים בספרוורד, ועדיין זה לא מספיק לוולטר, זה לא מספיק לוולטר ולגברים שם, כי הם רוצים אישה שתהיה בדיוק לפי התוכנית שלהם, מילולית לפי התוכנית שלהם.
כן, וזה עוד פעם, זה מפשים, ובגלל זה לטעמי הרב הסרט הזה צריך ריבוט או רימייק או סדרת טלוויזיה זה פופולרי דווקא עכשיו, כי אתה לא מסתובב בחלקים הנוראים האלה של האינטרנט, אבל אני כן מדי פעם, ויש קבוצה עצומה למראה של אנשים שיכתבו לך בלי שום טיפת אירוניה שהם לא יכולים להיות עם נשים אמיתיות, אבל הם כן מעדיפים דמויות מצוירות, כאילו, זה כזה.
קשה בעלי לונדט.
וואו, וואו. מה הכי מעליב שאי פעם אמרת לי?
אני מתנצל.
לא יעזור, אני אצטרך להפוך אותך לרובוט. יהיה לי קל יותר להקליט. Get out, סרט נהדר. אבל כן, כאילו, יש לך... קבוצה מאוד קטנה של גברים שאומרים בלי שום אירוניה, הבעיה היא שנשים יש להם כל מיני דרישות ורצונות, ואתה יודע, הם לא מוכנים פשוט לעשות את מה שאני אומר, וכל הביצ'ס האלה, זה משהו שמאוד נפוץ כזה, למה? כי הם לא מסכימים איתי 100% כזה, אני אסביר לך מה זה פמיניזם, והפמיניזם שלך זה פמיניזם רע, כי אתה יודע, אני שמעתי,
אני גם שמעתי כאלה.
לא, והסוג שאני הכי שונא זה אנשים שאומרים, הפמיניזם של פעם היה טוב, ולאף אחד לא הפריע הפמיניזם של פעם. הפמיניזם של היום זוכה לכל כך בהתנגדות מצד הגברים, כי הוא באמת מטומטם, ואני כזה. כן, לאף אחד לא הפריע פמיניזם אף פעם. כל הגברים היו בעד הפמיניזם מלכתחילה, בגלל זה הסופרג'יסטיות היו צריכות לפוצץ אנשים מדי פעם.
כן, גם בכלל, כל כאלה של תנועה פמיניסטית, זה היה כאילו מה לעשות, היה משעמם, מה? זה לא שהיה להם איזה מעבר.
The Handmaid's Tale קיבל לאחרונה סדרת טלוויזיה, ואני לא אהבתי את הספר.
אני לא ראיתי, אבל אומרים שהיא מאוד טובה.
אני לא אהבתי את הספר, אז אני לא אתרח, אבל כאילו, אתה מבין לחלוטין למה בתקופה הזאת? כי כן, מצד אחד, התקדמנו כל כך הרבה מאז, כאילו משנות ה-70, ומשנות ה-70 התקדמו משנות ה-50, ומשנות ה-50 התקדמו מהמאה ה-19, אבל כל התקדמות נתקלת ביותר ויותר התנגדות, כי ככל שמרחב הפעולה של נשים ובני מיעוטים גדל, יש יותר ויותר אנשים שאומרים, אנחנו צריכים לשים את המעצור פה.
כן, אנשים מתחילים לפחד על עצמם, במקום לחשוב שאולי צריך שינוי.
לא, זה כזה, העובדה שאתם, אתה יודע, אתם לוקחים ממני זכויות, כאילו החופש שלכם פוגע בי.
כן, מה שכמובן לא נכון, אבל...
ככה הם
תוצאים.
החופש שלך להחליט בתוך הבית הזה, אולי איפה נגור, פוגע בהחלטה שלי שנגור איפה שאני רוצה.
כן. שזה, כאילו לרוב האנשים זה נשמע מטופש, אבל יש לא מעט ש...
זה העניין, אני כבר לא בטוח שזה רוב האנשים.
לא, יש לא מעט שבאמת מרגישים ככה, ואוקיי, נשות ספלפורט יצא ב-1975, שנות ה-70 היו די סקסיסטיות ביחס להיום, זאת אומרת, איזה 5 שנים אחרי זה יצא 9 to 5, סרט שהיום נראה מאוד מיושן, כי כל הרעיון בו זה איך נשים לא מצליחות להתקדם, ומקבלות את זה, כי זה נראה להם טבעי. במקרה של נשות סטפורד, יש שם, כאילו, האמירה היא מאוד ברורה של, שכאילו, גברים לא יהיו מרוצים גם עם מישהי נורמלית, כי הם חיים בתוך סוג של פנטזיה. והיום, נגיד, נורא מקובל לומר שאנשים שצופים, נגיד, בפורנו, מפתחים סטנדרטים לא מציאותיים לגבי נשים. שאני מניח שגבי חייק זה נכון, זה נורא טוב בבן אדם עצמו, אבל זה מאוד מזכיר את הטענה הזאת, מה שקורה פה, כי ווטר הוא באמת יש לו אישה מקסימה, גם מאוד יפה, מאוד אינטליגנטית, דואגת למשפחה, נותנת לו את המרחב שלו.
הוויכוחים ביניהם הם כל כך מינימליסטיים.
כן, והם גם על דברים מוצדקים. כי היא פשוט אומרת, אתה שואל אותי אם אני רוצה לעבור לגור כשכבר התחלת לחפש בית. אז היא כן אומרת בצדק, אתה פשוט לא מתחשב בדעתי כשהיא עדיין רלוונטית.
איירה ברלין כתב כמו את רוזמריז בייבי, והחשיפה שם לגבי למה בדיוק רוזמרי ניתנה ככלה לשטן, שזה כזה כאילו פיטי, כזה דבר קטנוני, היא מאוד מאוד חשובה, זה כזה...
הוא אוהב מרדיניות.
לא, זה אפילו יותר גרוע, כזה, למה עשית את זה? בשביל זה?
אני לא כך זוכר, אז...
לא, אני לא אספלר לגמרי, אבל כאילו זה כזה חשיפה נהדרת.
זה היה חסרת, אגב.
כן,
יום אחד נדבר עליו, כי אנחנו מעלים אותו כל כך הרבה פעמים כאפשרות.
כן, כן, כי אם מדברים על פמיניזם, חשוב מאוד לדבר על סרט של רומן פולנסקי.
לא בהקשר הזה.
כן.
אז וויליאם גולדמן, אתה אומר שתסריטאי בדרך כלל אין לו כזאת השפעה?
בדיחה.
דיבר את הסריטאים, הוא באמת, הוא וצ'רלי קאופמן הם אולי שני את הסריטאים עם הכי הרבה השפעה בהיסטוריה, כי... אתה מרגיש...
אני חושב ששכחת מישהו, שדיברנו עליו כמה פעמים בפודקאסט, שעבד על כמה סרטים אהובים עלינו, כולל הרשת החברתית.
לא.
לא. בכלל לא חשוב.
לא, הוא כן.
אתה אפילו לא זוכר את שמו.
אירון סורקין, אני יודע. יפה. לא, הוא משפיע בדרכו, אבל הוא יותר... קודם כל, יותר בטלוויזיה מאשר בקולנוע, אבל... וויליאם גולדמן, גם בקיד וקאסידי זה ככה, וגם דיברנו על... כל אנשי הנשיא, וכמובן הנציחה הקסומה. היום זה אולי הסרט הכי פופולרי שלו. יש לו איזה מין קטע שהוא פשוט, הוא כאילו מנהל שיחה עם הצופה על הסרט עצמו, אבל לא בצורה ישירה, הוא לא שובר את הקיר הרביעי, אלא יותר ככה נותן לדמויות פשוט לומר, אתה יודע, זה ממש מטופש זה שאנחנו עושים דברים ככה ולא ככה. זה נורא מוזר שאנחנו הולכים לפי מה שאלה אומרים. במקרה של השוט סטפו זה פחות בולט, כי הסרט עצמו פחות פחות כתוב כמודע לעצמו מאשר קיד וקסידי או הנסיכה הקסומה, אבל יש פה את הרגעים, ואחד הרגעים האהובים עליי זה כשג'ואנה מחליטה לבדוק, בובי משכנע אותה לבדוק את המים, כי היא קרה באיזה מאמר שב... לא זוכר איפה
עשו בטקסס. בעיר אחרת, כן, המים היו לו בסדר.
ובגלל זה אנשים התחילו להתנהג מוזר, מחליטים לקחת דגימה מהמים ולהביא את זה לכימאי שאפשר לסמוך עליו ויעשה להם את זה בתור טובה. ומי שג'ויאנה מציעה זה מישהו שיצא איתו, שנקרא כריימונד צ'נדלר. הוא אכן כימאי. זה לא הסופר או שזה כן הסופר. יש לך בדיחה על זה. ומביאים לו את זה ו... קורה שני דברים, קודם כל, הוא קצת מדבר עם ג'ויאנה על מה שלומך, מה נשמע, כאילו, היא אומרת שהיא נשואה באושר, אומר, גם אני נשואה באושר, ואז הוא כותב לה בצד שהוא לא, שהוא יודע שהיא לא, וגם הוא לא, אבל מעבר לזה, כשמבקשים לו את הבדיקה, הוא אומר, אוקיי, אני יכול לאשר שבמים שלכם יש מים. לא הייתי שותה הרבה מזה, אבל אם אתם לא אומרות לי מה אני אמור לחפש, אז אני לא מוצא פה שום דבר מיוחד. וזה רגע שהוא מאוד גולדמני מבחינתי, הצורה שבה זה היה כתוב, כי הדמות באה ואומרת, אוקיי, הרעיון הזה מטופש, כי הוא יותר מדי מוגזם, נסו למצוא משהו קצת, הסבר קצת יותר סביר, כשההסבר האמיתי הוא הרבה פחות סביר.
גישה קצת בפורקת של ג'וס וידון.
קצת.
שזה גם כזה... כן, אתה, כאילו, הוא אומר לקהל, כן, אני יודע, ואתה יודע שזה מטופש, ובמקום שהדמויות יגידו, טוב, זה מטופש, אבל העילה צריכה להתקדם, הם אומרות, לא, רגע, זה מטופש. זה באמת מטופש.
והאירוני שההסבר האמיתי הוא אפילו יותר הזוי.
זה מסוג הדברים שגורם לך, רובוטים? שלוש 70. אני מניח, דיסני, כן?
דיסני.
כן, The Country Bear זה היה מאוד פופולרי, אני בטוח.
האמת גם ש...
לקאנטרי בר זה הסרט אנשים, אני רק רוצה לציין את זה.
הייתי בדיסני וורלד, הרובוטים שם לא כל כך אמינים.
לא, בכוונה, כאילו.
כן.
לא, כי כבר אז, עוד פעם, מהנדסים של דיסני בשנות ה-70 ידעו
הם הבינו בלי שיהיה לזה שם את הרעיון שלהם כניבלי, שהרובוט לא צריך להיראות אנושי. יהיה מעניין לעשות את הסרט הזה עם הטכנולוגיה של ימינו, שבו, אתה יודע, משתמשים באפקטים מוכשרים כדי לעשות את האנשים, את האנשים המשוכללות כאילו, אתה יודע, נגיד במושן קפצ'ר משהו, כאילו כולם רגילים, והם, אתה יודע, בעזרת אנימציה ימינו אפשר לגרום להם לראות אמיתיות, אבל אתה בתור הצופה, כאילו בלי שהם ינסו בכוונה לעשות זה לא אמיתי, אומר רגע, משהו פה לא בסדר, כמו... לא את סטאר וורס האחרון, נכון? את The Force Awakens?
אותו ראיתי, גם דיברנו
עליו. לא, לא The Force Awakens, את
Rogue One,
לא ראית. הם משתמשים, אתה יודע, במושן קפצ'ר, באפקטים הדיגיטליים, כדי להחזיר לכם דמות ושחקן שמתו לפני עשרות שנים. פיטר קושינג מופיע בסרט הוא.
לצורך העניין, אגב, את זה עשו גם לפני כן, עוד בשנות ה-90 עשו את זה.
כן, אבל זה, אתה יודע, זה אמיתי. זה מאוד מאוד אמיתי, ועם זאת בולט לגמרי, כאילו המוח שלך פשוט צועק, לא נכון, לא נכון.
כן, אנחנו יודעים שהוא מת, זה לא...
לא, אבל גם אם לא, אז היה, אני חושב שיהיה מאוד מעניין לעשות את זה, ובלי להגיד לאף אחד, כאילו, השחקניות האלה, אתה יודע, בשלב מסוים מוחלפות בגרסת ה-CGI של עצמן, ולראות אם בלי להגיד לקהל, הקהל כזה מתחיל לצרוך אוטומטית שמשהו לא בסדר.
יש
לא נראה שמי ישקיע מיליוני דולרים בניסוי הזה, אבל זה מעניין אותי מאוד.
אני עושה איזה חלק, ראיתי את זה. יש סיכוי שבוג'ק הורסמן, אני לא בטוח, יש שם קטע שהוא מגיע להצטלם לסרט, ועושים סריקה של הפנים שלו, מקליטים את הכל שלו, במטרה שלמקרה שהוא מת במהלך הצילומים, הם יוכלו להשתמש בדמות דיגיטלית.
זה לא העלילה של הקונגרס?
לא בדיוק.
זה בערך העלילה של הקונגרס?
קרוב. אבל במקרה של סטפור ווייפס, כן, זה יהיה מסכן לעשות, מתישהו זה יקרה, מתישהו יהיה לנו סרט שבו תהיה דמות דיגיטלית לחלוטין, ואנחנו לא נדע את זה עד אחרי שנקרא על זה.
ולא יגידו לנו בשום שלב.
כי היה לי פעם רעיון את הסריט הזה, אז אני מניח שלא עוד אנשים היה.
תתחיל קיקסטארטר, צריך רק 100 מיליון דולר.
רק, כן, אז מה זה כבר אפקטים? אקס מכינה היה זול יחסית.
אני חושב שכדאי שנסיים פשוט.
כן.
כאמור, עוד הסוף מאוד, אז זה היה סופר קריפי, פשוט הרעיון שהיא נתקלת בכפילה הרובוטית של עצמה שהעיניים שלה עוד לא הורכבו, והכפילה הרובוטית מסתכלת אליה עם העיניים השחורות האלה, פשוט הולכת לקראתה, מחזיקה את ה... מה זה היה? סמיכה?
חבל, מה שזה לא היה.
כן, הוא פשוט את עצמי ביד שלה וברור לנו שהיא הולכת למות, ואז יש לנו קאט בחזרה לסופרמרקט, והיא החדשה, הגרסה הרובוטית שלה, עוברת לאט לאט באופן מאוד אלגנטי בין כל המדפים.
והסיבה שזה עובד כל כך טוב זה כי אנחנו לא רואים אותה מתה, אנחנו רואים את הכפילה הרובוטית מתקרבת לעברה, ואז יש קאט לסופרמרקט, ואתה רואה אחת אחת את הנשים, ואתה אומר אוקיי,
אתה רואה את הזוג האפרו-אמריקאי שהם אמרו באמצע
שעובד לעבור שם, כן,
עובדים, יש לנו פה אפרו-אמריקאים, זה כזה, ואתה רואה אותם לעשר שניות והבעל מתווכח עם האישה וכבר ברור לך,
אנחנו רואים לזה,
מה לכם, כאילו בשוביניזם כולנו מאוחדים מסתבר,
כן, אז סצנת הסיום גם נותן לנו מבט לעבר מה שצפוי בעתיד של העיר, וגם את הרגע הזה שאנחנו רואים אחת אחת את הנשים שם אומרות, אומרות זו לזו שלום בסופרמרקט, ומן הסתם השתיים האחרונות שאנחנו רואים את בובי ואז את ג'ואנה, וזה לא שמראים לנו לפי הסדר שהפכו אותה כאלה, אלא לפי הסדר שבו עוד קיווינו שמישהי אולי הצליחה לצאת מזה, וזה שאנחנו רואים, הדבר האחרון שאנחנו רואים זה את הפנים של ג'ואנה הרובוט, זה הרגע שבו הסרט אומר לנו לא, היא לא הצליחה, זאת אומרת, גם אם היה שביב של סיכוי, כי אנחנו לא רואים נגיד שהיא בהכרח לא יכולה לצאת מהחדר.
גם אם הייתה תקווה חדשה, בסופו של דבר האימפריה חזרה שנית.
כן.
והסית נקמו וניצחו.
אז זה מה שנגיד ב-Get Out, קצת אני חושב הסוף המקורי שתוכנן שלו, אחת הסיבות שהוא היה עובד יותר טוב מבחינתי, זה מעבר לזה שזה היה מעביר את המסר בצורה יותר ברורה. זה גם היה מראה לך איך, אחרי כל מה שהדמות הראשית עושה, יש דברים שהם פשוט גדולים יותר. זה לא העניין של לרכוב לעבר השקיעה, זה העניין של החושך כבר ירד ואתה לא יודע איפה הסוס.
טוב, זה היה נשות סטפורד 1975, לא להתבלבל עם הרימייק הגרוע לפי אביעד.
כן,
לא רק לפי אביעד. לפי כל מי שאי פעם ראה אותו.
פרנקו, הוא התחיל טוב.
הוא היה אחלה מספיגי.
הוא גם, חנות של הרמה טריפה, סרט שאני מאוד אוהב.
גם נכון.
הרימק, לא המקור.
באופן אירוני. חשבנו שהוא מאוד טוב ברימק, אבל מסתבר שלא. טוב, עד הפעם הבאה, אני את תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.